אז לא יכול. אני קורא לנו שוב את הגמרא, אמר רבי יאללה, אמר רבי שמעון ללקיש, גדול המלווה יותר מן עושה צדקה, ומטיל בכיס יותר מכולם. נכון, והסברנו שבדרך כלל כשאנחנו מדברים על מצוות הצדקה, אנחנו מאוד מאוד ממוקדים על טובת העני, כן, כמה שפחות לבאש אותו, כמה שיותר לתת לו לגדול מתוך זה, לתת לו כלים לצאת מהעניות וכו'. ובדרך כלל לפי זה מודדים את הרמות של הצדקה. כן, והרב קוק בגאונותו בעצם נתן לנו כאן איזשהו מבט אחר, מבט מנקודת המוצא של המתנת, והוא לוקח את זה בכלל למקום שהעבודה המוסרית ועשיית הטוב של חיינו, ובעיניי זה באמת איזשהו חידוש גדול, שבעצם האמירה היא, הבן אדם שבוחר בטוב, כן, הבחירה ועשיית הטוב בעזרת השם, היא משמחת, כן? זה אמור להביא את הבן אדם להרגשה של שמחה, לא להרגשה של הפסד, לא להרגשה שהוא מוותר כל הזמן. ברור, כן, בואו נעים, מעולה, שברמה המעשית, ברור שיש גבולות. ברגע שיש גבולות, זה אומר שיש דברים שאני לא עושה. עד כאן היכולות שלי. נכון, עובד? לא, בשמחה בעבודת המצווה. צד שני לדעת? כי זה התחלה והמשך של אותה פסקה.
לא אין סנסה.
שומעים עכשיו צפצוף או שומעים טוב? אני קורא את התמיד של הרב. יש בנטיות המוסר מן הרגשה של דינה בלב, כאין מכאוב נגד הנטייה הרשעה של יצר לב האדם, הרע, הגנות וחובות. מותר זה הורגל תמיד רעיון המוסר להיות מצויד יחד עם רעיון המחוב בהפך הענה. אני קוראת בפירוש של הרב על פסקה סמכת. יש בנטיות המוסר מן הרגשה של קנאה בלב, כן, מחוב נגד הנטייה הרשעה של יצר לב האדם הרע הגנוז בחוב. ומטעם זה הורגל תמיד רעיון המוסר להיות מצויד יחד עם רעיון המכאוב בעצם ההנאה. עד שלעולם יחוברו יחד אלה, הציורים, יש פה, הרב מעמיד אותנו על טעות, כן? הטעות שלנו, שכשאנחנו רוצים לעסוק, כן? בעבודה פנימית, יש איזה, כן, הרגשה עדינה סמויה כזאת, של, שהתעסקות ב... בהשתדלות שלנו להיות יותר טובים ויותר מוסריים, זה יבוא יחד עם החוב. זה יהיה קצת מדכן. חיבור זה מזיק מאוד להרחבת הטוב, כי הנטייה להיות שמח וטוב לב, מוכן לקבל הנאה וקורת רוח, היא מוטבעת באדם, ועל כן הוא בורח מכל מה שיסבב לו עצב בהכשר רצח. מה אומר לנו כזה דבר? קצת רצה קדימה, כי כבר הרחנו בזה הרבה פעם שעברה, שהמקום הזה שבן אדם חושב שבזה שהוא יבחר בטוב, הוא יבחר לעשות את זה רצון השם, הוא יהיה לו הפסד מזה, וזה יבוא עם איזשהו מכאוב מסוים. הוא אומר שהחיבור הזה של שני הדברים הוא מזיק מאוד להרחבת הטוב. ופשוט בן אדם אומר, רוצה להיות שמח, אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב. זה דבר בריא, זה לא מקום אגואיסטי, כן? זה לא מקום שכל מה שמעסיק אותי זה רק אם טוב לי ונעים לי, זה לא העניין, כן? אבל באופן בסיסי ובריא, הבן אדם רוצה להיות שמח בחייו, שיהיה לו טוב בבחירות שלו, בדרך שלו, שהוא לא ירגיש שכל הזמן הוא במקום של ויתור, של כאב לב, כן, של מין כזה, כאילו צדיק ורע לו כזה, כן? ולכן, בן אדם שיש לו את החיבור הזה שנרבה מאיתנו, עלולים להיות במקום הזה, זה עלול לגרום למצב, זה יפגע בהרחבת הטוב, כי הבן אדם פחות ירצה לדבוק בדרך המוסרית הזאת, זאת אומרת, אם אני ארגיש כל הזמן שאני מפסיד, או שההתעסקות, כן, בעבודת המוסר מביאה לי איזשהו מחור, אני לא רוצה ללכת על הכיוון הזה, אני לא רוצה, כן, אם אני כל הזמן ארגיש שאם אני בוחרת בטוב, לכולם יותר כיף ממני, כן, כולם מרוויחים, ואני מפסידה בזה שאני מחליטה, כן, ללכת יד ביד עם הקדוש ברוך הוא, כמו שדיברנו הבוקר בחבורת לימוד, זה יפגע בהרחבת הטוב. בן אדם לא רוצה לבחור בטוב, אם הוא כל הזמן ירגיש שהוא מפסיד. יפה. אז זה בדיוק ההבחנה שאנחנו צריכות לעשות. שצריך להיות שהחוויה במהות שלנו, היא לא תהיה חוויה של ביטוי. זה קודם כל. שהחוויה הבסיסית היא תהיה, אוי, זכיתי. כאילו זכיתי, כן, לעבוד את השם, לעבוד את עבודת המוסר, לרצות לעשות טוב, כן, לדייק את הדרך שלי בחיים, זה דבר מסתבך. ואת צודקת רות שבתוך זה יהיה גבולות, יהיו דברים שבאמת הם יהיו ויתורים מסוימים, באמת, אמיתי, אני כנראה לא הולך לים מעורב. יש שם ויתור. וזה העניין, העניין הוא, כן, שהבן אדם ירגיש שהחוויה הבסיסית שלו היא חיבור לדבר. זה לא רק חיבור לדבר, אפילו רווח. למה אני אומרת רווח? כי על מה הגמרא מדברת? על בן אדם שנותן צדקה, נכון? והוא אומר, יש אפשרות לתת צדקה. נתת כסף, לא קיבלת אותו חזרה. זה הרמה הכי, נקרא לזה, בסיסית ירודה. הרמה היותר גבוהה של זה שהוא מלווה, זאת אומרת שהוא נותן את הכסף, ואחר כך הכסף חוזר אליה לכאורה, זה נראה פחות טוב, כי כאילו, וואי, הרווחתי מזה משהו. הרווחתי, אז מה? והוא אומר, הרמה הכי גבוהה זה המתיל בכיס, זה מישהו שהוא נותן כסף, הוא עושה סוג של ביזנס עם העני, כן, הוא נותן לו את ההשקעה הראשונית, העני אחר כך מקים את העסק, כן, אחר כך מתחלפים ברווחים, נראה הכי אגואיסט שיש, הכי... והרב אומר לנו, לא, במהות יש בזה ראייה נכונה, כן? לא רק כלפי העני, בסדר, העמדתי אותו לרגליים, זה יותר טוב משנתתי לו צדקה חד פעמית, ולא, גם בהסתכלות על אותו עשיר שנותן, זה שהוא עשה מעשה טוב, אבל הוא גם מביח מזה, כן? מביח, זה מתקן את הטעות הזאת של המחשבה, שכשאני עושה טוב, שאני בוחרת בטוב, אני מפסיד. זה מתקן, כי בעצם החוויה של הבן אדם, וואי, הרווחתי, קרה לי משהו טוב. פה זה נורא נורא, רואים את זה בעין, כי זה משהו נורא גשמי, תכלס הוא קיבל את הכסף, אבל זה לא העניין. העניין פה זה לא שהוא יהיה אינטרסנטי, מה יוצא לי מזה. זה כאילו, פסקה, לפעמים אני מתלבטת כזה אם ללמד אותה, כי אפשר להבין אותה מאוד לא נכון. אפשר להבין את זה, טוב, אני אמורה כל דבר שאני עושה בקטע הרוחני, אני אמורה להרגיש, אוקיי, מה הרווחתי? מה יוצא לי מזה? ואז זה כאילו הופך להיות עבודת השם שלי אינטרסנטית, בעצם אני עובדת את עצמי, אני לא עובדת את עצמי.
אבל ככה זה עלול לעשות.
נכון, נכון, זה הסכנה. אבל ההבנה, אם אנחנו הולכים עובד יותר עמוק, כן, קוראים את המילים של הרבה מבינים, שהחוויה יכולה להיות, שכשאני אומרת כן, אני בוחרת לעבוד את השם, לעשות את עבודת המוסר, להיות יותר טובה, יותר מתקנת, והחוויה הבסיסית שלי תהיה, כמו שאמרת, חיבור לדבר הזה, הרגשה של רווח. איך מי שאמר לי לא מזמן, נניח שנגיע לעולם הבא, ויגידו לי, וואלה, הכל היה חם את הדרכום שעשית, כל המאמץ שלך וזה וזה, נגיד שזה כאילו, הבנת לא נכון. אז אתה אמר לי, עדיין אני אגיד, היה שווה לי את זה. שמחתי בדרך, לא התנהלתי בעולם, כמו קורבן של המציאות, טוב, מה לעשות, יש פה איזה ערך נורא עליון, נו, מה לעשות, כן, מה לעשות צריך בטר, כדי לעשות את הדבר הנכון, ואז אתה כזה, כל החיים שלך כזה, מחוסר כוחות, תציג בעשות כזה, לא. אלא, הנציאה, אני קוראת מבפנים להיות שמח וטוב לב, מוכן לקבל הנאה וקורת רוח, אם נקבעת באדם, אדם רוצה לשמוח, אבל כן הוא בורח מכל מה שיסתבב לו עצם, והכשר לצו, ההדרכה להקביל את המוסר לרגשות האדם, צריכה להיות בהוראה שאין ההזדק לעצמו אחד מהתנאים שעצם המוסר בנוי עליו. כן, זה משפט שממש מדייק אותנו לנקודה, זאת אומרת, כן? שעצם הבחירה לעשות את עבודת המוסר, קרי, לחיות חיי קודש, לעסוק בטוב, כן? לעסוק בתיקון, בהתקדמות, אין בה בעצם שלה, כן? זה לא תנאי להרגיש שאני מבדוק על זה, כן? אני לא אמורה להרגיש בחוויה הבסיסית שלי שאני מבטרת, הפוך, אני אמורה להרגיש שאני מרגישה, כן? שהבחתי, שזה שמחה מאוד מאוד גדולה להיות בדרך הזאת. נכון, את יודעת אותה שאלה, את צודקת, כן? יש פה ביטורים ברמה המעשית, אבל מה שחשוב שזה לא יפגע ברמת החוויה הבסיסית שבן אדם ירגיש שהוא כל הזמן וזה, אלה עושים כיף. ואנחנו מה לעשות? עושים מצוות. יפה, כשיש לנו תחושה כזאת של ביטור, אני דורש ממני להתרומם אל הדבר הזה. כן, להתרומם, אני נתת לכם את הדוגמה שבוע שעבר של הלימוד תורה, כן? שכשאני הרגשתי, כן, שכל הזמן אני מפסידה מזה, שגדי הולך ולומד תורה ואני נשארת עם שלושה ילדים קטנים בבית, השכבות וכולי וכולי, אמרתי, זה הזדמנות בשבילי להתרומם, עוד פעם להתחבר לגודל הזה של הלימוד תורה, כי אם אני כל הזמן מרגישה הפסד, אז אני לא במקום הנכון.
מצד שני בקיצוניות יכול להיות גם באמת נכון.
נכון, יפה, זה דורש.
כאילו לאזן עד כמה אני יכול להגמיד אותי, ועד כמה כאילו אני צריך להגמיד
אותי. להתאים אותו על הכלים שלי. נכון, ממש, זאת אומרת, מצד אחד הרצון להתרומם לגודל הזה, מצד שני, אם זה משהו שהוא מאוד 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 רחוק ממני, איך אמרתי לגדי שהוא התחיל את התפקיד הזה בגליל, כן, שבאמת, כאילו, זה די הזיה, זה לא שאנחנו, שכאילו מישהו מכריח אותנו, כן, כל כך לבדל, אז אמרתי, ביום שאני אביש, שאני הופכת להיות אישה ממורמרת, בשם האידיאל הגדול, אנחנו נעבור לדבר הבא, כאילו, עכשיו זה לא אומר שלא קשה, זה לא אומר שבכל רגע נתון אני רק בהיי מגודל, אבל כשקשה, אתה עושה את העבודה להתרומם, להתחבר לדבר הזה, שלא תרגיש כל הזמן שאתה בתחושת ביטור, כן? כי בעצם, במהות, הבחירה בטוב, הבחירה בגודל בחיים, נתקע להיות במקום שמסמך בבן מה, לא מסמך, מרגיש כאילו, זה זכות, כן? כן, ממש... כן, רגע, איך
אני
איך תכלס? כאילו, איך בפועל? כדי לשנות את זה? אני צריכה למשל, כן, לצורך העניין על דוגמה הזאת של נגיד הלימוד תורה. ללמוד בדיוק על הדברים האלה, כן? להרגיש בתוכי שאני מחוברת אל הגודל הזה, אוקיי? זה נכון גם ביחס למצוות, כאילו יש מקום שאני מרגישה כל הזמן שאני מפסידה שם, זה הזדמנות בשבילי לגדול, להעמיק בלימוד, בחיבור שלי לדבר הזה, כן? זה ממש הזדמנות, זאת אומרת, אם מישהי לבושה בצורה מסוימת, והיא כל הזמן מרגישה שהיא מפסידה, פעם הלכתי עם חברה לקנות בגדים, אז הלכנו והסתכלנו על זה, אז אני רואה אותה עוברת על כל המכנסיים, עכשיו זה בכל החיים לא משם מכנסיים, לא נראה לי לא יתמלות, אבל למה נסגר כאילו? אז אם אותי אני רוצה לראות במה לקנה, כאילו מה, עכשיו נגנבתי כאילו מה... אם אני במקום כזה, אז בואי נחזור פנימה, לובשת את זה, ובואו נתחבר לדבר, ונביא את המהות של זה, ונשמח בזה, ונתפלל להרגיש את החיבור הזה, זה ממש מעורר אותי, כן? להרים את המבט שלי על המקום שאני מוצאת בו, כן? וכמו שנאמר פה שאם, משהו שהוא כאילו גבוה ממני מדי, כן, אז הידיעה שאני לא קשורה לב, אני כל הזמן ארגיש שאני לא במקום שלי, אז אני צריך לבחור לעשות משהו אחר, כן, זה לא, יש הבדל בין עבודה פנימית למקום של מצוות והלכות וכו', יש בזה כמובן יותר מסוים, אבל נכון שאנחנו רוצים להיות להרגיש שאנחנו מחוברים לדבר שאנחנו עושים. אבל לא, לא, כאילו כל מקום כזה של פער, הוא דורש ממני בדיוק את התכלס, כאילו את הטוב, אז עכשיו מה אני עושה? אני מברד, אני לומד, אני מברד. אחרת צריך לזכור שלכוחות הנפש יש סדר, כן, יש בעורות הקודש, מפקה, סדר כוחות הנפש, מחזיר אותי קצת לים, כי גרו בנות ציון, כן, שהם היו מנתקות את הראש, כאילו אין סדר בכוחות, ואנחנו אומרים לא, יש סדר השכל, נכון, מה שאני אכניס את מברמה סיפית, זה גם מה שהלב שלי התעורר להרגיש אותו, כן, וככל שאני אעמיק בדבר ויכיר את הערך שלו, ככה גם הלב שלי יתרגש מאותו הדבר. נכון, יכול
להיות...
נכון, תביא לדוגמה שלי. נכון, שסיפור ידוע. אתה שמישהו זוכר?
אבל אנחנו זוכרים כל סיפור.
זה הכי מלחיץ לי. לא מזמן מישהי חשבתי, ואני זוכרת שסיפר, אני כזה... אני מסוגעת גם ממה שקורה עכשיו שבוע, אני זוכרת עוד 3 שנים, מה קרה עם זה? אבל יש כאלה... בלי מכוננים שממש הלכו איתי על זה, כי באמת, אני אגיד את זה במשפט, כי זה ממש ערב יום ירושלים, שבאמת, שזכיתי, ברוך השם, לעשות את כל השינויים בחיים, אמרתי, מתי כאילו אני אתרגש ולירושלים מרחב ורחמים תשוב, כאילו אמרתי, אבל להתרגש את זה כמו שהתרגשתי מהשחקני סדרה בארצות הברית שהייתי רואה, ווואי, זה היה כאילו, אם מלא, כן, הייתי, עד שהיה מקליטי את כל התוכניות מהתמוצדה, והיה כאילו התרגשות, הייתי מרגישה התרגשות, אמרתי, אני רוצה להתרגש, וכי, ובאמת, שנה אחת, כן, שהיה את הפיגוע הזה בארנוף,
בכנסת
בארנוף, ואז נסעתי ללמד בשוב, ללמד בשוב עוד כמה שנים, ובאמת פתחתי את הלימוד וללמוד על כל הברכה הזאת של ירושלים מרחב הרחמים פשוט. ממש הרגשתי איך כאילו, בתוך ירושלים, בתוך בית כנסת, כאילו כל כך חולה לכל זה, זה נועד, יעזרתי, ולא הצלחתי ללמד, זה היה פעם אחת שכאילו, לא הצלחתי, פשוט כאילו, הייתה לי בכי כזה, כל כך שיצאתי, נסעתי כאילו מיופרה לכל שיעור, ודיברתי עם גדי בדרך, ואמר לחיה, אמרתי, אז תשעתי, לא הצלחתי, כאילו, ואמרתי, אבל הדבר המשמח בכל הסיפור, ששנים רציתי להתרגש, כאילו, כשאני ארגיש שזה נוגע בי, כי קיבל ירושלים אחר, אחר, אז אתה אומר את זה, ואמרתי, עכשיו, זה באמת, זה בדיוק במקום, ששנים אתה לומד על הדברים, אם אתה אומר, טוב, נו, יאללה, שאני כבר אתרגש, יאללה, שאני אתרגש, אז יכול להיות שלא תרגיש שום דבר, אבל זה לא שזה לא פועל, ככל שאתה יותר מכניס, כן, בסכן, ממה אתה רוצה להתרגש, בסופו של דבר, זאת תהיה גם, כן, החוויה, זה תהיה חוויית החיים הרגשית. שאלת השאלות, שמעת את השאלה? באמת, זה דבר ממש, אבל מתי אני יודעת שמשהו שהוא קשה לי, הוא דורש ממני התרוממות אליו, כן? כאילו חיבור יותר על הקודם, ומתי אני צריכה להבין שזה לא שייך, כן, שאני... שוב, כמו שאמרתי מקודם, יש הבדל כשזה מצוות והלכות, כן, אני תמיד נותנת לכם את הדוגמה של 3 השבועות, כל אמירות הכפירה שגרלתי עליהן, כאילו מה, אין מה לשאות עליהן, אתה צריך לתאר, למה הקשר לא לחבס, אם אתה מקדש, ולמה אנחנו הולכים שניצל טיבול, כאילו, כל מיני, יש לי כל מיני משפטים שהם מאוד מחרישים. כנראה שאני לא, בגלל זה אגיד טוב, אז אני לא אקיים, אלא אני אעשה כל שנה ברוך שאני מרגישה התקדמות, איך להתרומם, להבין מה זה בית מקדש, להבין מה זה פגישת הימים, להבין איך ההלכות האלה. אם אנחנו מדברים פה על עבודת מוסר, זה יותר בהקשר של עשיית הטוב, ויותר נקרא לזה חיבור לאידיאלים, לגולם. ואז באמת יש כל מיני סוגים, כל בית והשליחות שלו. ואז איך יודעים? וכן, זה השאלות שאני באמת צריך לענות עליהן, כן? כי זה באמת נראה לי הרבה הקשבה פנימה. לשאול את עצמך מה עיקר החוויה, כן? יש לי כמה חברות שהן עשרות המון 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 שנים לחבר בצבא. כאילו, אני כבר ממש מדברת על זה, זה ממש חלקם 20 שנה, אבל... זה כאילו... וראיתי במהלך השנים מי המשיך, מי המשיך את העשייה הזאת, ומי בדרך כאילו קיצרו את השירות, נשארו יותר מוקדם. ואתה רואה את זה, מי שמרגיש שעיקר החוויה שלו, זה חוויה של, ברור שיהיה קשה, אבל עיקר החוויה היא תהיה תחושה של שליחות, של שמחה בדרך, של כוחות חיים, תצליחו כן להמשיך את ה... בעצם לשמוע את הרבנית יעל מלכה, אשתו של הרבנית, קצת לשמוע את הפעם מדברת על הלימוד תורה של בעלה. זה משהו מטורף, אני כאילו, אני לשמוע אותה, אני כאילו, אני כבר, כאילו, זה בנאדם שמרגיש שכאילו היא הרוויחה את כל, כאילו, היא בתחושה שכאילו, היא לא מפסידה כלום מזה שבעלה שנים יושב על המטורף. אתה לא רואה הרבה אנשים בגילאים האלה שעיקר העיסוק שלהם זה לימוד. ואם הקושי, כן, הוא לאורך זמן יותר גדול מתחושת החוויה הפסידית הטובה של השמחה, צריך לעשות את זה. חשבתי לעשות מערך שיעורים שנתי רק על הנושא של השכל והרגש, כאילו... על השכל והרגש גם, נכון, וגם באורות הקודש המון המון פסקאות שמדברות על זה, כי למשל, בגדול אמרנו שכאילו, השכל, כן, המוח שליט על הלב, כן, השכל הוא זה שהלב הוא הרבה יותר סביל, הוא כאילו פעיל יותר, כן, הוא נפעל את המילה יותר מבין. אבל צריך לדעת שבכל מיני סיטואציות, כן, הרמב"ם כותב את זה, שהרגש הוא יותר מהיר מהשכל, מה זאת אומרת? אני כאילו בכל מיני סיטואציות, אני קודם כל ארגיש, ואחר כך ייכנס השכל. גם צריך לדעת את זה. אבל שוב, הרגש מרגיש, כי הייתה שם איזושהי מחשבה מאחורה, לא תמיד שמענו את המחשבה. לא תמיד היינו מודעות לזה, כי לפעמים את אומרת, כן, כמו אני רוצה לכם הרבה פעמים את הדוגמה הזאת, שאת קמה בבוקר ואת במועקה, ואת לא זוכרת למה, נכון? ואחרי שנייה את נזכרת, אוקיי, מה היה אתמול ולמה קמתי. כאילו, משהו ברגש, לפעמים את חווה את זה יותר מהר, אבל עדיין לדעת שהשכל הוא עומד מאחורי זה, כאילו יש לי איזו מחשבה, תפיסת עולם שגורם לי להרגיש את הדבר הזה. זה ממש כל הכי זה המצלג, אבל... כן. שאין ההזק לעצמו אחד מהתנאים שעצם המוסר בנו אליו. ועוד הפך מזה, צריכה לי שאני שואלת כמה תנאים דורקים
איתו? כן, כמובן.
שכל מה שיהיה המוסר הולך ונעשה על פי אופנים כאלה, שאין בו הפסד, הוא יותר נכבד בפעולתו. ואם יעשה את זה, כן, אומר כמה שלמים, בסדר? יש שלב אחד שבן אדם נותן את הצדקה, לצורך העניין עושה את הטוב, הוא לא קיבל מזה. שלב ב' זה מצב שבן אדם עושה את הטוב, והוא לא, הוא לא מפסיד מזה. שלב ג' שהוא מרוויח מזה, כן? שוב, המלווה הוא נותן כסף וזה חוזר אליו, הוא לא מפסיד. המציג בכיס הוא גם מרוויח מזה, כי הוא כבר עשה, כן, היו תוצרים לעסק הזה. אז שוב, ברמה, כן, של העבודה הפנימית, כאל, אופנים כאלה שיש בו הפסד, הוא יותר נחמד בפעולתו, הוא נכבד בפעולתו. ואם יעשה באופן שעוד יהיה גם לפועלו רווח, ישובח עוד ביותר, כי בזה יהיה הטוב שלם, מפני שאין דבר שיפגום הנעת המקבל את החסד. מאותו הרעיון, המנקר במוח, שהמתים הוא סובל צער ומעשה, אומר רוחני, כן, הוא מכניס אותנו קצת לראש של העני, הוא אומר, זה הרגשה מאוד לא נעימה לעני, שבן אדם שעוזר לו, הוא מפסיד מזה. זה הרגשה הרבה יותר טובה, שאתה אומר, בואי, גם הוא מרוויח, זה גם נותן את זה, כן, מקום של תחושה דרך לעני, הוא לא עושה לי טובה ומפסיד. הגדולה ממעשה המוסר הפסוד, היא הצדקה. למדים אנו בזה שהמלווה, שאיננו עובד את הכלל ומה שמחסר את עצמו, כי הלא כספו יושב לידו, הוא גדול ופועל טובה על הרבים. הוא גדול מעושה הצדקה, באופן שמחסר את נפשו. ומטיל בכיס, שעוד יש לו רווח בעסק, כן? עוד יותר, אם כן התשוקה אל הטוב, היא מחוברת גם כן עם הטוב והמועיל לעצמו. ובזה היא עומדת על מדרגת המוסר העליון, שידריך את הרגש של המוסר ולא שום ליווי מחשבה של איזה דברים מעוררים מכאובים וצערים, אלא יזכירו לנו את מניעת החיסרון שבמלווה, שהוא גדול מצדקה, שהיא מאבדת את תמונו לשם הכלל, והמטיל בכיס, שמקבל גם כן חלק ברווח, שההנאה תחובה ממושג הצדקה, כדי להמשיך את האדם אל רעיון הטוב, מה זה עושה? ברגע שבן אדם מרגיש שהוא, וואי, הרווחתי, גדלתי מזה, כן? איך צמחתי מתוך הלכאור הוויתור הזה, כן? איך, מה גדל בי ביכולות שלי, אפרופו הדוגמה הזאת על המעיין, כן? אז ההבנה הזאת שאומרת, אוי, אוקיי, יש פה עכשיו בנים, אז אני לא נכנס. או שתביא אותי, כי אני תמיד יכולה להגיד לבנים, שאר בנות לצאת מאוד, זה בעיה שיש לי מלא בנים, אבל כאילו, המקום הזה שאת אומרת, לא רק שלא הפסדתי, אני רווחתי, גדלתי פה במה שמתן ביכולת ההתגברות שלי, נימות, וכל מיני דברים שאני ארגיש את הרווח של הדבר הזה. זה יגרום לי להמשיך לרצות לדבוק בטוב, זה הרווח, לעומת ההפסד בזה שבן אדם מרגיש שכל פעם, הכל כזה עושה לו לא טוב, עושה לו רע, הוא מפסיד, וזה, הוא לא יוצא, זה לא יתן חשק. ושוב אני חוזרת לזה, שאם אני מרגישה שיש לי פה הפסד, אז אני אלך פנימה ואני אנסה לרומם את עצמי לדבר הזה, כן? שאני ארגיש, שאני מתחבר, שאני שייכת את זה, שאני מרגישה מלפני המקום. והמטיל בכיס שמקבל גם כן חלק ברווח, שההנאה תחובר עם מושג הצדקה, כדי להמשיך את האדם לרעיון הטוב והיושר, ולא שום חיבוק של תינה, באה מתוך צער ועוגמת כפש, היא חשובה יותר מכולם. מפני שפעולת כל אלה גדלה היא והולכת על החשק הנפשי לאהבת הצדקה, כשהיא מתחברת עם הרעיון של בלא הפסד ועוד החיים והרווח עליהם. אז כן, השפיית הטוב, הרעיון שלנו שזה יתחבר למתון הבריא שלנו להרגיש טוב, לשמוח בדרך, כן? לא להרגיש, כן, אם הזכרתי את זה פה, אבל לפני כמה שנים עשינו מנטה למשפחתי עם הצד של גדי, נכון? ובסוף הזכרתי את זה, אבל פתאום מרגיש לי שלא הזכרתי את זה מלא זמן, אז לא משנה, תזכרו את זה אחר כך. אז עשינו מנטה מתישהו בקיץ כזה, בחיפה, נראה, ואז גיסתי שהיא איתה מבית חילוני, אז היא אמרה לי, אנחנו הבאנו את כל המסרים ככה, עם כל ההכשרים כאלה ואחרים, ואז היא והיא אמרה לי, את יודעת, יאללה, אני הגעתי למסקנה שזה ממש יקר ומאוד יקר ומאוד חם להיות דתי. מה? זה נרשם כציטוט, נכון? לא, אמרתי, אין מצב שהגענו לשלב זה בשנה וזה לא נאמר. זה בדיוק מזכיר, כי מישהו מבחוץ מסתכל ואומר, כאילו, שווי, גם חם, גם יקר, למה אתה עושה את זה לעצמך?
למה
אתה
עושה
את
זה לך?
דמיינים, אמית, דמיינים את הסיטואציה.
מה זה צריך יקר?
יקר כי היא ראתה את המחירים של הבשרים הקשרים שהבאנו, פגעתי כזה, מפקיד על כל מיני חשבות כאלה. אז אחד את זה נקראתה. אז אני אומרת שעולה בנו קול כזה, של וואי, זה רק יקר וחם, כן? כאילו, קולות של תחושת הפסד, זה לא חייב להיות מאיזה גיסה חמודה, אלא זה יכול להיות מכל הפנימיים שלנו, זה מעורר אותנו, כן, לעבודה הפנימית הזאת, להרגיש את הרגש. כן.
אני רוצה לשאול שאלה, אני רוצה
כאילו, את אומרת, רגע, צריך להבין שבאתי את השאלה, את אומרת, כאילו, לא להגיד המעיין סתם, אלא באמת, את אומרת, באמת לבטר. זה מה שאומר? כן. דרך אגב, עצם תחושת ההתמסרות הזאת, היא אמורה להיות מאוד משמחת, מבינה? כן?
מה שאומרים על בשר לא בשר.
כן, שזה כאילו לא, שזה...
בשר לא יכול להיות.
אבל בכל זאת, כן. זאת אומרת, את ממש לא יודעת בנקודה הזאת. אני לא אגיד, זה בכלל לא כיף, כאילו מעיין, בכלל לא עושה לי חשק. לא, עושה לי חשק, מאוד הייתי רוצה, כן? אבל אני מחוברת משהו יותר גדול, אני מתמסרת עליו, בעצם זה משמח לי, זה לא אומר שלא יהיה לי קשה לא להיכנס למעיין. חם מוות מבאס, כן? זה יכול להיות, אבל השאלה מה עיקר התחושה, אם עיקר התחושה שלי היא שמחה בדרך, ונכון, בטוח זה אנחנו עושים לו ביטורים כאלה ואחרים, אבל ביטור שאתה בסוף זה מלשון אותיות יותר, אתה מרוויח מזה בסוף השאלה. שוב, זה לא אומר שבדרך לא יהיה תחושה של כאילו פסה או קושי מסוים, אני לא מבאס שאת כאילו מתה לקפה ופתאום קלטת שאחד בשרי לא מזמן, מבאס, כן? אני היום במצב כזה שאני כל היום כאילו מחשבת על הסתמי, כי מתי אני אחלה, הפתרון שלי כרגע עברתי לחלב שהוא איננו חלבי, זה ממש כן, אבל נכון, אבל זה לא עיקר החוויה שלנו שאנחנו נפסד, זה המטרה, לא להגיע את המטרה.
הרבה?
כן.
לא הבנתי, אבל למה כאילו... הרווח כאן הוא רווח כאילו... נכון. כאילו נגיד הייתי חושבת שיהיה... דווקא שמי שנותן צדקה הוא יותר גדול, פשוט שהוא מרגיש בנתינת צדקה שהוא שמח בה.
בעצם הנתינה. תראה, באמת, שאלה ממש טובה, שמעתי את השאלה? כאילו, למה הרווח פה, לא יש משהו צורם בזה, שאתה אומר, וואי, הרווח פה הוא כאילו מעשי, הוא חומרי, הוא תכלס, הוא מקבל כסף, כן? אני חושבת שזה מה שכאילו, אני חושבת שכשאתה קורא את הפסקה, זה עוד יותר כאילו מעביר את המסר יותר חזק. כלומר, באמת, כשאנחנו רואים רווח שהוא כאילו מעשי, שהוא חומרי, בן אדם באמת יודע להרגיש שהוא הרוויח. עכשיו, זה נכון שכל הפסקה לא מדברת רק על רווח מעשי, זה לא אתה שומע מהמילים האלה, שמדובר גם על רווח פנימי, אבל כאילו, הדוגמה פה היא דווקא דוגמה מאוד 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 מוחשית, אני לא יודעת להגיד בדיוק למה את זה, אבל מה שנראה לי שהדוגמה היא מאוד מוחשית דווקא להבהיר את זה הכי חזק. שבאמת תמור על משרווח, וגם דרך אגב, זה רווח מעשי, גם טוב. אתם זוכות שלמדנו בזום, בזום זוכות את ימי הזום הדברים, שלמדנו על זה שהם יצאו ברכוש גדול. כאילו שאני רגע פה עכשיו דגע נמש פה טאבו, נמש פה בתוך האקווריום. אמרו שאני יכול כאן תראות, אני בזום, ואלה הייתי רק איתכם. אבל תודה, אני יש מצב
שלך. אביב בזום, וחנה, וחנה. ורננה.
זה ממש. מכל אחת הסריטות שלו, אין אותה שאני יכול לבוא את הגב, כאילו, יש לי כבר הצבע שלקחתי. אבל תודה, אני נורא חדש.
אז רגע, בוא נחזור את
זה. המקום הזה של הרכוש החומרי שהם יצאו איתו ממצרים, זוכרים שהם לקחו את הכלים, נכון, בדיוק, זה עשה, מה שאני שמעת הערות? זה עושה תחושה, כן, של ערך עצמי, המקום החומרי. אז אתה משלים את הנקודה הזאת, שבשביל נראה לנו חומרי, טוב, זה ירוד. ובפסקה היא שלמדנו, אני שמעתי רגע, אני רוצה להסביר, שבפסקה הזאת שלמדנו אז, על הכלים שהם יצאו, הם השאילו את הכלים, זוכרים מאנשים המצריות וכו', כי באמת גם הרכוש החומרי, כן, הוא הזקיף את קומתם של עם ישראל, שהם יצאו. אז אני יצא, אני אומרת את זה פה, בהקשר הזה שאם אתה אומר מה, אבל למה בסוף הוא מרוויח משהו חומרי, זה שוב, תמיד אתה מפרש את זה, ממבט שכאילו חומרי זה דבר נמוך, אבל אם זה במקום מתוקן, אז כן, גם שיהיה רווח חומרי, כן, זה דבר טוב. שוב, כל עוד זה לא האינטרס, כאילו, אני לא, האינטרס שלי זה לא, כן, לעשות כסף, האינטרס שלנו זה שיהיה חוויה של מלאות. מה זה לא יעשו? מה קרה פה? נכנסת לזום כאילו מפה? יותר כיף אותי כל זאת מאשר
מלאות. לא, אנחנו נוריד אותם.
טוב, כן. חינוך, וגם נגיד מקצועות טיפוליים, כן, שאתה מאוד במקום של נתינה, כן, אתה צריך לשים לב באמת שאתה מחובר לגודל של הנתינה, שאתה בתור בן אדם נותן, זה גם נכון בהקשר למהות, אתה גם מתמלא, כן, אתה לא יכול להיות במקום של כלי, כל מי שחוותה את זה בשירות לאומי, שאחר כך מסיים בשירות לאומי, כאילו גמורות, כן, זה לא דבר נכון, אלא כן היכול שלך להרגיש מה אני מרוויח, מה אני מתכבד, איך אני גדל מתוך זה. בהקשר של שכר העובדים הסוציאליים, יש לנו הרבה תיקון בעולם, תמיד אפשר לעשות תואר שני, לפתוח קליניקה. כן, אבל יש לי פה עלייה, כן, כן. לא הבנת, בשלבים, ככה, הרמה כאילו הכי נמוכה הבסיסית, זה עצם הנתינה צדקה, שבן אדם נותן צדקה, הוא לא מקבל את החזרה. תמיד ההסבר לזה היה שזה הכי טוב, שזה הכי פחות טוב כלפי אני, כי הוא כאילו לא נתת לו כלים לצאת מהעון. אבל פה כאילו הרב מסביר לנו שזה גם לא טוב כלפי הנותן, כן? כי הוא לא מרוויח מזה כלום. והשלב היותר טוב זה שהוא מלווה, זאת אומרת שהוא נותן, והקצב קודם עליו. והשלב השלישי, העוד יותר טוב זה המתיל בכיס, זה שהוא נותן כסף, נותן הון ראשוני, ובעצם הם פותחים איזשהו עסק משותף, שאני מפעיל אותו, והם אחר כך מתחלקים ברווחים. הם חושבים שזה ממש, הוא לא רק חוזר על מה שהוא נתן, אלא חוזר בפלוס. זה ממש רווח. עכשיו, ברור שזה סוג של משל, כן? שהנמשל הוא, כשאנחנו בנתינה, בעשיית חסד, בעבודת המוסר, בבחירה וטוב, לא נרגיש שאנחנו מפסידים, אלא שנרגיש דווקא רווח ושמחה. והסברנו שיש דברים מסוימים שכן, ברור שיהיה ויתורים, אבל שהחוויה, הויתורים האלה, אני אומרת את המילה ויתור, אני מה שעולה לי גבולות. יש דברים שאני לא אומרת, שאני לא עושה אותם, אבל זה לא מחבר לי את החוויה הבסיסית לתחושת חיסרון. טוב, אני רוצה שנספיק עוד משהו, בגלל שבכל זאת, כאילו, אני אומר ירושלים וזה, יש לי הרגשה, יש לי תחושה כזה, למרות שלא שאלתי את הרמונן שלמדתם את זה, אבל ממש לא אכפת לי, בעיקרון. מה פעמיים? שבפסקה שלהם היה מפתיע, תודו, רגע.
יש עוד אף אחד?
איזה קטע.
אנחנו כבר מעלות את הדף. רגשה.
תספרו עד 50.
תספרו עד 50. מנה אם נספיק. היי אביב, היי חנה, היי חני, היי עננה.
טוב, אולי תפתחו מצלמה.
יאללה, תפתחו מצלמה. חנה! לא רואים את הכבל. רק רואים שחור. שנייה, מתחיל ניתן. איפה אביב? היי, נראה לי אין לך מצלמה ב... וחני. תחת. חנה, את בחוץ? לא הסתבכתי.
לא למדת את המשקה עם את הכל שיעה? לא למדת.
חל זולי. אני לא מבינה מה אני אמורה לעשות. מה מתחדש?
מה זה הרב אמר ש... אז עוד ואני למדנו את זה
בשביל התשובות של... אותה שנה של יציאת מצרים.
כל בסדר.
מקום מצרים. היה מעובר. מעובר לא הכוונה שהכפילו אותו כפול שתיים כמו שעשינו מדר. בדיוק הוא היה חודש מלא והלמד יפה לעומת יהיה באופן כלי שהוא... עכשיו, הרב מסביר לנו כזה דבר, שיש, בשנה שיצאו ממצרים, חודש אייר היה מעובר. עכשיו, מעכשיו לא לשאול אותי שאלות על הירח והשמש והמעובר וזה, למה אין לי מושג, באמת, חברות, איזה שנה אחת, כאילו לשאול אותי ואני לא, אני בטוחה שיש פה לפחות 10 בנות שמבינות בנושאים האלה יותר ממני, אבל בואו ניקח את העיקרון המתי. לא לשאול אותי על מדע, לא תצטרך לי, אני לא ראה לי. בכל אופן, באותה שנה, חודש אייר היה מעובר, זאת אומרת שהוא היה מלא, כמו אישה מעוברת שהיא מלאה, כזה. אבל מסביר שיש שני סוגי זמנים בחיים. יש זמן שהוא בעל תכונה עצמית, ויש זמן שהוא בעל תכונה אמצעית. מה זאת אומרת? יש זמן שקורה בו משהו בזמן עצמו. הוא מלא בתוכן, במטרה, בתכלית. קורה בו משהו בזמן. זה בעל תכונה עצמית. ויש זמן שהוא בעל תכונה אמצעית. זאת אומרת, שהוא בדרך אל משהו. כן? הרב אומר שהחודשים בשנה, כן, שחלקם הם מלאים וחלקם הם חסרים, הם בעצם מבטא את שני סוגי הזמנים האלה, שבגדול החודשים שבהם, ושוב, אני לא הסתכלתי על זה ברמה הפרקטית, אם זה בדיוק בדיוק מדויק, אבל איך, ששמעתי, שאלתי משהו, כן. אוקיי, יפה. אז את הכתובת, מעולה. אז עכשיו אני אגיד משפט ותשלימי אותי אם זה נכון. שהחודשים שהם מלאים, כן, והם בעלי ערך של התכונה העצמית, זאת אומרת שיש שם חגים, יש שם מאורעות, יש שם דברים שקרו, ויש את החודשים שהם חסרים, והם בתכונה האמצעית, זאת אומרת שהם מובילים אותנו אל... אז זה מה שאמרתי? לא להתקדמן איתי, אז אנחנו מביאים פה עיקרון, למרות שמבחינת מה זה לא מסתדר לך פה, בכל זאת?
צריך 50 יום בקטע,
כן.
תוסיפו עוד יום.
אבל באמת אומרים ששבוע אחד... אין בעיה, אבל זה לא קשור לפה, לחומר המלמד. כן, בדיוק. החודשים האמצעיים הם בדרך אל החודשים בעלי התוכן העצמי. אוקיי? לצורך העניין, חודש ניסן, כן, לצורך ענייננו פה, חודש ניסן, שהוא חודש מלא, הוא בעל תכונה עצמית. היה בו מה קרה בחודש ניסן? עם ישראל בדיוק יצא ממצרים והייתה שם יציאה מעבדות לחירות וכו'. וגם חודש סיוון הוא חודש עצמי עלה, כי ניתנה בו תורה. זה רוצה לשאול, את בדקתם אם זה באמת החודשים המלאים? כן, הוא לפעמים ככה את זה.
לא.
זה מה שאמרת שאני באמת, אני לא מספיק בקיאה בכל הנקודות האלה.
אני לא מוזר להגיד שיש משהו, כן. זה לא להגיד שיש משהו צעי, תמיד אנחנו לא כאילו, עכשיו כאילו, עכשיו אתה צריך את החידוש שלך, עכשיו זה המטרה, עכשיו זה...
נכון, אוקיי, אז נכון, אז רגע, בוא נתמקד בזה. אני שואלת נכון שכאילו זה מוזר בכלל להגדיר זמן שהוא אמצעי, כן? כי באמת אנחנו אומרים כל זמן שאנחנו נתונים בו זה כאילו המקסימום שלך, אתה לא אמור להיות בפתיעה גסה, כאילו רק לרצות להגיע לשלב הבא. אבל בכל זאת, וזה מדהים בעיניי, שהרב אומר לנו, בכל זאת יש הבדל בזמנים, ובכל זאת יש הבדל, כן, בין תקופת הדייטים, כן? לזמן שתכלס מתחתן. אין, או נקרא לזה ככה, או לזמן, לתקופת שאתה כבר נשוי. ברור שאת התקופה של הדייטים זה זמן שהוא אמצעי אל. נכון שיש שם הרבה דברים בתוך התקופה הזאת שהם גם עצמיים, שגם קורים שם, שלא כל התקופה היא כלום, אבל יש גם משהו בתקופה הזאת שהוא בדרך אל. לעומת זמנים שאתה אומר, אוקיי, עכשיו אני בדבר עצמו. אוקיי, זה נכון שאנחנו רוצים להתייחס לכל שלב בחיים, למצוא בו את העצמיות, מה אמור לקרות עכשיו, לא רק להיות בהמתנה לדבר הבא. ועדיין הרב אומר לנו, הגיוני שיש זמנים שהם יותר עצמיים, ויש כאלה שהם יותר
בדרך. זה נשמע שהוא אומר שכאילו כל הזמן יש
לו שתי התכונות? לא, בואו ניקם בפנים, לא נראה שאתה נשמע, בואו נראה. הזמן, יש לו תכונה עצמית ותכונה אמצעית. תכונה עצמית מצד אותם ההופעות והרווחים, העידונים והעינוגים של הזמן ההוא בעצמו, והאמצעי היא מצד אותו התוכל, שזה הזמן מכשיר ומכיל למדרגה יותר עליונה. אולי זה מה שהתכוונת, שאת אומרת, שבכל זמן יכול להופיע שתי התכונות האלה. זה מה שאת מתכוונת? כן. אז אפשר להסתכל על זה ככה, ותכף הוא ידק אותנו שיש זמנים שהם ממש... כן, יותר מוגדרים כאמצעים, ויש זמנים שהם יותר עצמיים. אבל אולי זה גם עונה לעלה מה שאת אומרת, שבעצם כל זמן יש לו גם את התכונה העצמית וגם את התכונה האמצעית. זה קדימה ממש שיכול כאילו להעיר, נכון? זה יכול להעיר.
אבל אני
אתן כאן את כל הכל. כן. יפה. סיוון, נכון, תודה. סיוון הוא גם זמן עצמי, כי ניתנה בו תורה. ואייר, באופן כללי, באופן פשוט, מוגדר, כזמן שהוא אמצעי הוא בדרך בין יציאת מצרים לבין מתן תורה. ולכן הגיוני שמבחינת החודשים הוא יהיה חסר, כן? הוא זמן שהוא אמצעי. ובכל זאת באותה שנה שיצאו ממצרים, הוא היה מלא. זאת אומרת שיש משהו בזמן הזה של חודש אייר, שיש לו את היכולת גם להפוך להיות חודש שיש לו אור עצמי משלו. מה זה?
הוא כולו
ספירת העומר. נכון, הוא כולו ספירת העומר, אבל תכף נראה מה עוד אנחנו היום כבר, קצת יש לנו ספוילר על חודש אייר, תכף נראה את זה, איך הרב בפירוש שלו, כאילו כבר חזה מה שהולך להיות בחודש אייר, הוא מתבסס על עוד איזשהו מקור שהבאת אותו, תכף נקרא אותו, אבל בואו נקרא רגע בפנים. שוב, אני קודם מהתחלה, הזמן יש לו תכונה עצמית ותכונה אמצעית. תכונה עצמית מצד אותם ההופעות והרווחים, העידונים והעינוגים של הזמן ההוא בעצמו. באמצעי היא מצד אותו התוכן, שזה הזמן מכשיר ומכין למדרגה יותר עליונה ומלאה מזו שהוא בעצמו מוכשר בנקודתו העמדתית. בחוגו המיוחד בחודשים, מתואר הדבר בתיאור החודש המלא והחסר. המלאות מורה על הרחבת הזמן מצד תוכנו העצמי, שמצידו אין לדחוק ולצמצם את ערכו, וראוי הוא להימדד בתפיפה במידה שוחקת. זאת אומרת, יש את הצד של הזמן המלא, שיש לו ערך מצד עצמו, ואנחנו לא רוצים לקצר אותו, הפוך, אנחנו רוצים שהוא יהיה הכי מלא, יש לו איזה תוכן שאמור להתגלות. והחסר מורה יותר על תכונתו האמצעית, שעל כן הוא מתפשט רק על פי מידת ההכרח ולא יותר. כן, בגלל זאת אומרת, למשל, שלב הדייטים, וואלה, אנחנו לא מתפללים שהוא יהיה בלתי נגמר, ממש לא, כן? שהוא יהיה בדיוק מה שצריך, ונעבור לשלב הבא, נכון? תסכימו איתי
כולם?
תודה. אז אותו דבר, זמן שהוא אמצעי, כן? הוא יהיה, הוא מפיל לחודש החסר, כי אנחנו צריכים רק את הזמן שצריך, ולא מעבר, כי הוא מכשיר אותך לשלב הבא. אותו החודש הממצע, כן? באמצע. בין הופעת יציאת מצרים להופעת מתן תורה, מצד יחוסו אל הגודל שבאלה המעמדים, יש לו תואר שביל ממצע ומעביר, שהוא התוכן של הכוונה האמצעית שבזמן אייר, הוא בעצם עומד באמצע בין ניסן, שהיה שם את יציאת מצרים, כן, שזה החירות, כן, הלאומית, כן, שיצאנו ממצרים, שנוצר פה עם, לבין סיוון, ששם ניתנה תורה, שאולי היינו קוראים לה במילים אחרת המהות, כן? השלב הראשוני של, של יציאת מצרים, זה יותר אולי הצד החומרי יותר, כן? עצם העצמאות, אנחנו כבר לא היינו עבדים יותר, יצאנו לחירות, יש פה עם מעשי. ואחר כך אנחנו הולכים את כל חודש יער, במטרה להגיע, וזו הספירה, כן? להגיע לחודש סיוון לשבועות. אבל לפי זה, אייר היה צריך להיות רק 29 יום, כן? כאילו המינימום הנדרש, יאללה, כבר בוא נגיע לדבר האמיתי. ובכל זאת, באותה שנה שיצאו ממצרים, הוא היה 30 יום. להעיד על זה שיש משהו בזמן הזה, כן, בחודש אייר, שהוא מסוגל שיהיה לו את האור שלו. רק באותה שנה, כן, הוא היה מעובר.
אבל
שיש לו...
לי, כאילו, שיש לו סגולה ממחלת שבסוף. ככה הרבה דברים בעתיד לבוא, קרו בחודש הזה.
בואו נעבור רגע לצד השני. זה משהו שאני קוראת אותו, אני כל פעם נהיה לי צמרמורת. אולי קראתם את זה בשיעורים, מה שאני עושה פה לשלומית של
מדברת.
לא, הוא לא מובר. כן, ששוב, זה בא להעיד פה על איזושהי נקודה, שנכון שבו בראייה פשוטה, הוא חודש יער, הוא נראה שהוא חודש מעבר בין חודש אחד לחודש השני. אבל כן, ביציאת מצרים, עצם זה שבתחילת ההיסטוריה של עם ישראל, החודש הזה הוא היה מלא, זה בא להעיד שהחודש הזה עוד עתיד להתגלות בו, שיהיה לו אור משלו. בואו נראה איזה אור זה. בואו נראה, מה, את הנקודה הזאת? אתה נושא של הספירה? אין לי מושג. את הנושא של הספירה של החודשים. זה כאילו, זה בולד על לפניו, מהבחינה הזאת את
שואלת?
יש לי איזה סדר, כל כמה שנים כאילו
מחליפים. יש משהו
שהוא כאילו. 3, 6, 9, 11, 14, 17, 17, 17, 17, 17,
17,
17. כאילו כל כמה שנים יש איזה סדר, זה ממש כזה כל 19 שנים, מחדור שנים.
אה, זה כאילו.
כן, אבל יציאת מצרים זה לא הרבה. נכון. בספירת העומר, אנחנו מצלגת יעד סופרים קדימה, כאילו מאיפה שהיינו שאנחנו מתקדמים לקראת, 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 זה המשכונה? הוא שלם יותר שהגענו, כאילו שמגיעים לסוף, ל-50 יום. בואו נקרא רגע, זה ספר של הרב ריבלין, של שנקרא דורש לציון, וזה מביא פה את מסורת של תלמידי הגר"א, שהם, זה ידוע שהם אלה שכן הביאו פה את העלייה הציונית המשמעותית לארץ, והיה להם בעצם מסורת כזאת ממי שהיה לומד פנימיות התורה, שבכל ימי הספירה, כן, זה ימים, בואו נקרא לזה בפנים, ימים שמצד אחד הם מסוגלים למשהו מאוד גבוה, אבל הם גם ימים שעלולים, כן, להגיע לקלקול, ולכן אנחנו נוהגים את מנהגי אבלות, כי קרו בימים האלה דברים לא פשוטים וכו' וכו'. אבל, כן, אצל הגר"א, שהם היו, שהם למדו גם, כן, היה מקובל אצלם, ממי שלמד לימוד התורה, שיש שני תאריכים בחודש אייר, שהם עתיד להתגלות בהם איזשהו אור מאוד גדול, והם לא, אין בהם את הפורענות הזאת, מסוגלות הפורענות, בואו נקרא את דברים. ימי הספירה איפה? הם הימים המסוגלים, אני קוראת קצת מכללה, המסוגלים ביותר להתעלות בקדושה. אך לעומת זאת הם גם רגישים יותר להידבקות הקליפות, כי כלל ידוע הוא שכל המקודש ביותר, הן במקום, הן בזמן, בכל נושא הקדושה, עלול להיפגע יותר על ידי הסיטרא אחרא. ככל שהמקום יותר מקודש, אנחנו רואים את זה כן היום במקום מקדש וכו', ככה יש שם יותר, עלולים להידבק שם יותר מקומות של הסיטרא אחרא, שיונקת את חיותה רק מהקדושה. וזהו הטעם שבימי הספירה צריכים להיזהר יותר ממגע עם חברות, תעשו לנו בידוד, יותר ממגע עם חברות הרעה ומדברי סכנה, זולת שני ימים מסוימים בימי הספירה, שאין הקליפה יכולה לשלוט בהם. והם יום ה-20 בעומר, מה זה?
יום העצמאות.
יום העצמאות.
אבל מתי זה עוד פעם?
זה, מה, מתי זה נכתב? הרבה לפני קום המדינה. ויום, והמסורת הזאת היא הלכה עוד אחורה. ביום ה-42 בעומר, שזה כ"ז באייר, היום שבו התחיל הכיבוש של ירושלים, כידוע ליודעי חן, כידוע ליודעי חן, זה מי שכן לומד את פנימיות התורה, שני הימים האלה נתונים בשילובים של קו הרחמים, כי בעומר יסוד התפארת, וכולי, מלכות יסוד, דברים שאני ממש לא מבינה מהם. ועובדה היסטורית מופלאה היא שתלמידי הגר"א, ביום ה-20 בעומר, בזמן תחילת פעולתם הכבירה ביסוד היישוב בירושלים בשנת תק"ע, אותה שנה שבה הניחו את היסוד של בית מדרש אליהו על שם רבנו הגר"א בירושלים, ראו ברוח קודשם שנפתח החלון הראשון במחיצת הברזל להחזרת החיבור של זכות אבות שהיה נפסק מעל זמן חורבן בית המקדש. תלמידי הגר"א ותלמידי תלמידיהם, רגע, הבאים אחריהם, ניצלו את שני הימים האלה של הנחת יסוד למפעלי קדושה שונים בירושלים.
אני כבר הייתי יודעת איך לא ראיתי את זה, אני חושב
זה באמת יקור שאני קוראת את זה, זה מרגש באמת, אבל צריך להבין שזה... זה איזושהי מסורת, כן, שכל מי שהיא בורבק של רב וכאלה, שאל את דמסה, אני מכירה את זה, אני לא מכירה שאתה לא בעולם. זה מדהים, גם אני מבקשה שכאילו לא מספיק מכירים ולא מספיק מבינים. גם הרב קוק, שהוא כתב את עניה, הוא היה הרבה לפני קום המדינה, כן? לא אלפי שנים, אבל עדיין היה לפני. בואו נקרא רגע את המשך הפסקה. הוא בעצם אומר, אני רגע עושה לנו תקציר, תן לנו הרבה זמן, הוא בעצם אומר, יש פה 1251 ופה 1254, מה האמת? הוא בעצם אומר שאייר באותה שנה, נכון, הוא היה חודש מלא. וזה מעיד על זה שאייר, יש לו את האור המיוחד שלו, שהוא בעצם כולל את שני האורות האלה, את החיבור בין האור של ניסן, כן? שזה האור של, אמרנו, של עם ישראל, של, נקרא לזה, העצמאות החומרית, שאנחנו היום רואים את זה, בה' באייר, יום העצמאות, כן? שהקמנו מדינה והשתחררנו מעול העמים וכו'. והוא מאיר בתוכו חודש אייר גם את האור של שבועות, פרי מתן תורה, כן? שזה, כן, מקביל לזה, יום ירושלים, שזה יום המהות הפנימית, המקום של הקודש בחיינו, כן, המקום גם של החומריות, נקרא לזה, החומריות שוב לא הירודה, אלא הצד המעשי, את זה שיש עם, עצמאות, עצמאי, כן, בניית הקומה החומרית, ועל גביה, בניית הקומה המהותית יותר, כן, שזה קבלת התורה בסיוון, ושבא לידי ביטוי בתוך חודש אייר, בשיפור ירושלים. לא סתם, רגע, לא סתם, יום העצמאות הוא יום שכל העם חוגג, נכון? זה משהו כזה חוצה כל, כמעט כל מגזרים, יש לומר. כי זה הצד החומרי, המעשי, הבסיסי, העצמאותי. ועל גבי זה, כן, אמורה להשתרש הקומה המהותית, הפנימית, ירושלים, זה נקודת הקודש, נקודת התוך בחיים שלנו, כן, שהיא באה לידי ביטוי ביום ירושלים, וכמובן, בקבלת תורה. לא סתם יום ירושלים הוא יום שהוא יותר של המגזר הדתי-לאומי, ולאט לאט אתם הולך ומתרחב, הולך ומתרחב, כי אנחנו בתהליך לחבר את שני האורות האלה. בחודש אייר הוא נקרא גם ירח זיו, כן, זיו, זה אור חוזר, כן? זה אור שבעצם מכיל בתוכו אורות שונים, ומקריל את זה החוצה. ולכן, הים של אותה שנה היה חודש מלא, כי יש בו בפוטנציאל, כן, לא סתם תצא אגרה, כן, הביאו את המסורת הזאת, הרב הוא כתב את זה, זה לא ידעת, היה במסורת שיש משהו בחודש ים שעתיד להתגלות, איזשהו אור מאוד גדול, כן, שהוא הזמן הזה לא רק אמצעי לאור הבא, אלא הוא דווקא חיבור של שני האורות האלה. נכון, אבל העניין הוא שבאמת בפסח יש את האור של העצמאות, כן? של החירות. ובסיוון יש את האור של התורה, של המהות. אבל זה לא מספיק, כי אז אנחנו עלולים להישאר באיזה מקום של ניתוק. בשביל זה צריך את האור נייר שאת צודקת שהוא קשור לשניהם, אבל כל העניין שלו זה החיבור של שני הדברים האלה. זה ממש החיבור גם של האור העצמאות, נקרא לזה המעשית, החומרית, וגם, כן, של עם ישראל, וגם את האור של התורה, של המהות, של הפנים. וגם הוא קשור ודאי לשני החודשים שלו. אבל בעיניי זה חידוש מאוד גדול, שכאילו שזה לא מספיק שיש את שני האורות, וזה גם לא רק מעבר, אלא שיש לנו עבודה, ואני חושבת אם אנחנו לוקחים את זה אלינו, יש משהו בחודש הזה שהוא, כן, הוא מעורר אותנו לעבודה של חיבורים, כן, של חיבורים, אנחנו רואים את זה גם בספירה, כן, של עבודת המידות, של פרקי אבות שאנחנו עומדים בשבת, יש משהו, כן, שאתה עובד בתקופה הזאת, לחיבור הזה של החודש והחול, זה מאוד התחבר לי למה שלמדנו עם רשבי, בואו נקרא רגע בזריזות את הפסקה. אני קוראת מהטיפה מהרווח הזה, בחודשים מתואר הדבר בתיאור החודש המלא והחסר. המלאות מורה על הרחבת הזמן מצד תוכנו העצמי, שמצידו אין לדחוק ולצמצם את הכל, וראו להתמדל בתפיפה במידה שחקת. והחסר מורה יותר על תכונתו האמצעית, שעל כן הוא מתפשט רק על פי מידת ההכרח ולא יותר. אותו החודש הממצע. בין הופעת יציאת מצרים להופעת מתן תורה, מצד יחוסו אל הגודל שבאלה המעמדים, יש לו תואר שביל ממצע, ומעביר שהוא התוכן של הכוונה האמצעית שבזמן, שלעומתו מצטייר תיאור החוסר בחודשים, אבל יש עוד אופן באמצעית שהיא מטרה לעצמה, כלומר לא רק מעבר פשוט, כי עם כוח מורכב שמכשיר לקלוט שני אורות והופעות גדולים, שמפני גודלם ובהיקותם מוכרחים להיות מופסקים זה מזה, הפסק זמני, כן? יציאת מצרים, מתן תורה, זה שני מאורות כל כך גדולים, אנחנו גם צריכים רגע את התהליך, את המעבר הזה ממקום אחד להגיע למקום השני. וזה הזמן שיש לו משום הכשר מורכב, שקונה עצמות מורכבה, משתי התמציות יש לו כבר מטרה עצמית. הקניין של יציאת מצרים הוא קניין האופי העצמי שבחירות האומה. העמדה לתכונה הנשמתית מחופשה מכל מועקת גזרים, והתכונה של מתן תורה, הלא היא אותו האור האלוקי שראוי להיקלט, רק בהיות העצמות הישראלית כבר משוכללה ומוצרה לאור. אי אפשר לתת תורה בלי שקודם כל יש עם עצמאי. ככל, כן, אנחנו רוצים להגיע למצב שכל עם ישראל חוגג את ירושלים, מבין שעיר הקודש, מה שעמים אחרים סביבנו לפעמים מבינים יותר טוב מאיתנו, כן? מי שזוכר את כל המעבר לשגרירות בירושלים, דיברו כל מיני כמרים אבנגלדיסטים כזה עם, כאילו, ציטטו נביאים, משהו, כאילו, אז הוא הרגשו שזה, לא יודעת מה, זה רב מהר אמור מדבר, זה היה פשוט, באמת, כאילו, אי אפשר, זה היה לא יאמן, אתה שומע את זה, אתה לא מאמין שזה מישהו, כן, גויים לגמרי שמכירים במקום של, של עם ישראל בתוך ירושלים, שזה, כן, מקור הקודש שלה, הישראלית פעם שופעה מוצאה לאור, החודש שהייצא ירח זיו, הוא אשר קלט בו את ההכשר המורכב של העצמות התפיסה הישראלית והקליטה העליונה של אור התורה, שהוכשרו על ידי זה, ומתוך אופיו המיוחד, עם כל משהו משמש בתור מעביר ממעמד חזיון גדול של יציאת מצרים, למעמד החזון המתרומם עם כל גדלות של מתן תורה, שהראוי מטעם שימושו החנית להחסר, יש בו גם כן משום תוכן עצמי מורכב, שעל כן יהיה הרדעה אישתה עבורי עבורי, כן, שבאותה שנה עיברו את, כן, את, ה, את החודש. אני ככה חשבתי על זה בימים האחרונים, שיש בזה משהו מדהים, כי יש משהו ביום העצמאות, ביום ירושלים, שיכול לעשות לנו מלא גאווה, וזה באמת ימים, כן, שנה שעברה נסענו לתל אביב לראות את המטס, אנחנו בכל המשרד, ואתה רואה כאילו את המשמה של חלב, שכאילו, ואתה כאילו יכול להתמלא בגאווה, ולהגיד, וואי, זה אנחנו, ו-Hey B.E.R. זה אנחנו, וכן, שיפור ירושלים, ופתאום אתה, כן, מתעמת קצת בלימוד תורה, ואתה אומר שאפילו הזמנים האלה מראש היו מיועדים, כן, מראש היו מיועדים לימים של הערה לעם ישראל, מה זה? כן. אני עומדת עם קבוצה של חרדיות השנה באיזה מסלול של חרדיות ואני. ועוד אחד ממעלה נכנס. יש שם כמה חבדיות ממש מעניין כאילו לשאול אותם על המקום הזה. זה נכון שיש בתוך המצל, יש חילוקי דעות בכלל לגבי יחס למדינה שהיא חינונית, לגבי עלייה לארץ, כן, לא מתמן קראתי משהו על הרבי מחבד, שהיחס של הציונות וכו' וכו', זה באמת עוד דברים שמתבררים, אין לא מתלבי לך הרבה מעבר לזה. בכל אופן, באמת זה גם נותן, כן, את העבודה, זה נותן איזה מקום של ענבה, כן, שגם הזמנים האלה שהם יכולים להיות מלאי כוחים בעוצם ידי, הם היו מוכבלים מראש על ידי ריבונו של עולם, שתהיה פה לו איזה הערה מיוחדת. אם אני חוזרת שוב לעבודה שלנו בימים האלה, זה באמת, יש משהו בחודש יער שמחבר, כן, מחבר את החול ואת הקודש, את עם ישראל, וכן, תורת ישראל, את עם ישראל במקדש, אז גם בתוכנו נזכה בעצם בימים האלה, לצור חיבורים שפחות נרגיש את התירוד הפנימי, וגם כל המשרדים, בבקשה, שתשתת שלום.